הרמב״ם אומר שאחד העיקרים של אמונת ישראל זה שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו. כן, זה שיש שכר ועונש, יש שכר למי שפועל טוב בעולם הזה על מעשים טובים, וחס וחלילה להפך, מי שעושה מעשים לא טובים, זה אחד מהעיקרים של אמונת ישראל. ואנחנו יכולים מאוד להבין למה זה כל כך חשוב. למה חשוב להיות מודע לדבר הזה? כן, בעולת ראייה הרב אומר על המושג יראה, שהבסיס לזה שאדם לוקח אחריות על המעשים שלו, לוקח אחריות על עבודת השם שלו, זאת העובדה שהוא מאוד מודע לזה שיש תוצאות כלפיו למה שהוא עושה. המעשים שאני עושה לטוב ולרע, יש להם השלכה עליי. יש שכר ועונש. הבסיס לעבודת השם, להתקדמות שלי, ברצון שלי להתקרב לבורא. עכשיו, לפעמים בעולם אנחנו לא כל כך רואים את זה, נכון? יש מושג של מה שנקרא צדיק ורע לו, לא עלינו, רואים אנשים שהם צדיקים, ונראה כאילו הם לא מקבלים את השכר שלהם, נראה לפעמים אפילו ממש הפוך, אבל אנחנו יודעים שיש עולם הבא, נכון? יש מקום אחר, ששם הדברים האלה מאוד מסודרים, מאוד בהירים, מאוד ברורים, שם כל אחד מקבל את מה שנכון לו לפי האמת, לפי מה שהוא באמת פעל, לפי מה שהוא התנהל. אפילו יותר מזה, המסילת ישרים אומר, בפרק חובת האדם בעולמו, שהדבר הזה הוא בעצם הדבר שבשבילו האדם נמצא בעולם. האדם נמצא בעולם הזה, ככה הוא אומר שם, בשביל להכין את עצמו לעולם הבא. הוא נברא בשביל להתענג על השם בעולם הבא, והעולם הזה הוא ההכנה לדבר הזה. ככל שאדם באמת בעולם הזה יתנהל בהתאם לטוב, בהתאם לציווי האלוקי, ככה תהיה גדולה יותר העונג שלו והשכר שהוא יקבל לעתיד לבוא בעולם הבא. הפרשה שלנו, אחת הפרשות שלנו, פרשת בחוקותיי, היא בעצם הנושא שלה, זה שכר ועונש. כן, אז בסוף יש הרבה פסוקים בסוף. הרבה פסוקים בפרשה עוסקים בכללות, במצבים שעושים מעשים שהם לא טובים. אני רוצה להתמקד בשכר שמצוין בתחילת הפרשה, וככה כתוב שם, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, אני מדלג קצת, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד. כן, מה ראינו עד כאן? איזה שכר אנחנו רואים? מי שעושה טוב, מה יקרה? אה? גשמי, נכון? גשמי למי? לאומה, נכון? לא גשמי לאדם הפרטי שעושה את הדברים האלה, אלא שכר לאומה. נתתי גשמכם בעיתם ונתנה ארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו, ונתתי שלום בארץ, כן, שלום, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. אני מדלג עוד קצת, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. והדבר הזה מעורר שתי שאלות מאוד גדולות. דבר ראשון, אמרנו שהנקודה של השכר ועונש זה אותו דבר שמניע את האדם, נכון? אז היה מאוד הגיוני שהפרשה תספר לי מה קורה לי באופן אישי, נכון? מה אני מקבל? מה קורה לי? מה מגיע אליי בזכות הדברים הטובים שאני עושה? ואין לזה זכר פה, נכון? זה דבר אחד. דבר שני, לא כתוב פה שום דבר על העולם הבא. אין פה מילה. כל מה שמתואר פה, זה בעולם הזה, וזה לאומה, ולא מגיע אליי באופן אישי. כן? בספר הכוזרי, שואל הגוי את מלך כוזר, שואל את החכם היהודי, אני רואה שבאמת לנצרות והאסלאם, יש דברים הרבה יותר אטרקטיביים שמובאים אצלם בתורות שלהם, לגבי מה שיקרה, לגבי השכר, שמגיע למי שעובד את אלוקים. ואצלכם, אני לא מצאתי שהתורה התעסקה בזה כל כך. אז עונה לו, החכם היהודי, שתי דברים שצריך להבין אותם. אומר לו, דבר ראשון, התורה שלנו עוסקת בדברים, בטוב שאתה יכול לפגוש אותו בעולם הזה, שכר, שבעולם הזה אתה כבר יכול לפגוש אותו, ומתוך שאתה פוגש אותו כאן, אתה יכול להאמין שזה קורה בעולם הבא. הם מבטיחים רפתחות על עולמות שאתה לא רואה או לא שמעת, אין לך מושג על מה מדובר. אנחנו מדברים על שכר שאתה פוגש אותו בעולם הזה, הוא מגיע אליך בעולם הזה, וממילא אתה יכול להבין שאם זה קורה כאן, אז זה גם ממשיך לעולם הבא. שזה דבר שצריך להבין אותו, זאת אומרת, מה הקשר? זה שהאומה מקבלת טוב בעולם הזה, זה לא בכך אומר, לגבי הטוב של העולם הבא.
ודבר שני מוזר שהוא אומר, הוא אומר, נכון שהתורה לא התעסקה בזה, אבל חז"ל, במדרשים ובגמרא התעסקו בזה ברחבה. דווקא עסקו שם הרבה, בעולם הבא ובשכר שמגיע לכל אחד ואחד. שזה גם דבר שצריך להבין אותו. אם הדבר הזה הוא דבר חשוב, הוא צריך להיות מוזכר כבר בתורה. ואם הוא לא חשוב, אז למה חז"ל הרחיבו לגבי הדבר הזה? כדי להבין את כל הדבר הזה, חשבתי להתבונן בדברים שהרב כותב, על איזשהו תהליך היסטורי שהשפיע על היחס בעם ישראל לשכר ועונש. הגמרא במסכת ברכות אומרת, שבבית המקדש, כשהיו חותמים את הברכות, היו אומרים מן העולם. כן? לא היו מזכירים את העולם הבא, היו אומרים מן העולם, מדברים רק על עולם אחד. ואחרי שקלקלו הצדוקים, וכפו במציאות של העולם הבא, ואמרו שיש רק עולם אחד, אז שינו את האופן שבו חותמים את הברכות בבית המקדש. התחילו להגיד בצורה מפורשת, מן העולם ועד העולם. כן? שוב, לא ברור, אם חשוב להזכיר את העולם הבא, אז למה לא הזכירו לפני שקלקלו הצדוקים? נכון? רואים שדווקא אחרי שהם קלקלו, פה הגיעה הנקודה שחז"ל הכניסו לברכות של בית המקדש בפירוש את הנושא של העולם הבא. אומר הרב ככה, היסוד שראוי לתלות עליו כל מעשה טוב, בכל הדרכה ישרה, ראוי שיהיה דבר נצחי. כן? כשהתורה נותנת לנו את התוצאות, את הפירות של המעשים הטובים שאנחנו עושים, אז ראוי שהתורה תתמקד בדבר שיש לו ערך נצחי, לא משהו שהוא חולף. לא משהו שהיום כאן ומחר נעלם, אלא משהו, איזשהו טוב, איזשהו ערך שיוצא מזה לנצח נצחים. איזה דבר נצחי יש בעולם הזה? איזה טוב יש בעולם הזה שהוא לא חולף לעולם? והנה, במקום שיש קשר כללי לאומי, כבר יש שם הנצחיות. שהרי הכלל לעולם קיים. כן, הכלל קיים תמיד. הכלל לא חולף מן העולם. ולכן ראוי שטובת הכלל תהיה הדבר שאליו אדם מכוון כשהוא עובד את השם. ולכן התורה בפרשת בחוקותיי מדבר איתנו על זה שהמעשים שלנו מביאים לטובה כלפי האומה. כן? הדבר הזה מגיע לאומה, והאומה היא מרוויחה מאוד מכל המעשים הטובים שכל אדם עושה. אם כן, אותו הלימוד של הנצחיות הפרטית, שבא באמונת השארת הנשמה ותחיית המתים, אינו צריך להתלמד בכלל לאומה. אינו צריך בכלל לדבר על הדברים האלה. למה? שהרי כבר יש לאלה מקום לתלות בערך הצדק מצד הכלל, כן? זאת אומרת, אם האומה בכללה מקבלת טוב מהמעשים שאני עושה, אם האומה בכללה מתפתחת ומתקדמת ומרוויחה מהטוב שאני עושה, אז ברור מאליו שגם אליי באופן אישי זה מגיע. אין שום סיבה שאם האומה מרוויחה פה זה לא יגיע אליי, הרי אני חלק, אני איבר של האומה. אז ברור שאם האומה מקבלת מזה טוב, הטוב הזה גם יגיע אליי. אותו דבר לגבי העולם הבא. אם הדבר הזה הוא טוב, אז הוא טוב תמיד. למה שאחרי שאדם נפרד מהגוף שלו, הטוב הזה כבר לא יקיים? הרי ברור, ברור, להם היה ברור, בתקופות ההם, לפני שקלקלו הצלוקים, היה מאוד ברור שהנשמה היא נצחית, שהקודש הוא נצחי, שהטוב הוא דבר שלא חולף מהעולם. זה היה דבר פשוט. לא היה צריך בכלל לדבר עליו. אז אם אני רואה שהדבר הזה הוא טוב לאומה, והאומה הזאת היא האומה שהיא נציגת הטוב עלי אדמו, אז ברור שזה טוב לכל הפרטים של האומה, וברור שזה טוב לנצח. אין שאלה בכלל, בכלל לא צריך להרחיב על זה. יותר מזה אומר רב, לא רק שלא צריך לדבר על זה, זה עלבון אפילו לדבר. כן, בהמשך פה, אומר רב ביטוי, אומר שהשאלה הזאת מה יקרה לי באופן אישי, ומה יקרה לי בעולם הבא, אז הוא אומר, השאלה הזאת לא הייתה ניכרת ובולטת כלל, בפני אורה הכללי הגדול, של זו האידאה האלוהית הישראלית, כנר לפני אבוקה וכשרגה בתיארה. קוראים את הביטוי שרגה בתיארה? שרגה בתיארה זה בארמית נר בצהריים. כן, תראו לכם, אנחנו בצהריים, שמש, הכל מואר, הכל מלא באור, ובא איזה מישהו ומדליק נר. כן? אז הנר הזה לא רק שהוא מיותר, זה גם אלבון כלפי כל האור הזה שיש פה, מצל את הנר הזה. הנר הזה לא רלוונטי בכלל, לא, לא, האור הזה לא, לא רואים אותו, והוא לא משמעותי לאף אחד. הכל פה מואר, זה שמישהו מדליק נר, הוא כאילו מזלזל באור הגדול שיש פה. זה שאתה מתעסק בשאלה מה יצא לך באופן אישי מהמצוות, כן? עצם העיסוק הזה בכלל, הוא עיסוק שהוא עלבון למצבו הרוחני של עם ישראל. כשזה כל כך ברור שהאומה החיה הזאת, להטיב לה זה הדבר הכי נכון והכי משמעותי, וכל כך ברור שהנשמה הזאת היא נצחית, אז מי צריך בכלל לדבר על היחידים? על השכר שיצא לי באופן אישי מכל הדבר הזה? כל הדבר הזה הוא מיותר לגמרי. כן, הכוזרים ספר שמה שמכנה פגיעת הנביאים, אומר, אדם רק היה פוגש נביא, בלי יותר מדי הרצאות ושיעורים והסברים שלנו, רק היה פוגש את האישיות הזאת, את הקומה הרוחנית שלה, מיד היה מסתלק הפחד שלו מהמוות. כל הפחד מהמוות היה נעלם, כי הוא היה כל כך מתמלא בוודאות לגבי הטוב ולגבי הנצחיות שלו, אז כבר המוות לא מפחיד בכלל, כן? המוות לא מהווה איזשהו איום. החיים שאחר כך הם המשך ישר של החיים האלה. זה כלול לגמרי בתוך החיים האלה. ולכן השאלות האלה בכלל לא עולות על הדעת. אבל כל הדבר הזה נכון, רק כשהמצב הרוחני הוא כמו שתיארנו פה שהוא אידיאלי. אבל אני מדלג פה למקור השלישי של הרב, והנה, בהיות הדורות ישרים, שלא הושחתו בדעותיהם של 120 אחרים, והדעה הישרה מחייבת, אני מדלג לשלוש נקודות, אבל משהושחתו הדעות ונתמתמו הלבבות, ומושג החיים הכלליים מתוך שיבושי המעשים איבד את ערכו המוסרי, כן, מה הרב מתכוון פה? שמתוך זה שהדעות הושחתו, ולאט לאט האדם איבד את הערך של הצד המוסרי שבחיים, איבד את הערך של הנשמה. פתאום זה התחיל להיראות כאילו הגוף הוא הכל, כאילו החומר הוא הכל, כאילו זה חזות הכל. אז אחרי הקלקול הזה, כבר החלו רבים להתפתות שיהיה אפשר שאין כלל תכלית מוסרית לחיים. כן? יכול להיות שאין נצח, יכול להיות שאין קודש. מי אמר שאחרי שהגוף הזה מסיים את דרכו, מי אמר שמשהו ממשיך אחר כך? זה נראה שהכל זה הגוף. אתם זוכרים, דיברנו על זה בשבת, לגבי תומת המוות, שהרב קוק אומר, שהתומת המוות זה השקר שלו. השקר שלו, הרי זה שאדם עוזב את הגוף, זה ממשיך לעולם הבא. זה אמור להיות משהו שהוא לא נתפס כאיזה משהו מזעזע. זה סך הכל ממשיך לשלב אחר, שהוא אולי יותר גבוה. שלב שאולי הוא יותר חשוב, אולי יש בו הרבה טוב שאין בשלב הראשון, נכון? אבל בגלל שהאדם נהיה כל כך גופני, בגלל שהוא שקע בחומר, זה גרם לזה שזה נתפס כמו איזה חורבן, כמו סוף העולם. זה תוצאה של ההשחטה הזאת שמדובר פה אצל הצדוקים. תבינים, זה לא קשור. הצדוקים הם רק הסימפטום של הבעיה האמיתית. הבעיה האמיתית היא שהייתה פה איזושהי ירידה רוחנית. אותה ירידה רוחנית שמתבטאת בזה שכבר לאט לאט את הטוב המופשט ושוקע בחומר, אז היא באה לידי ביטוי בזה שיכול להיות הווה אמינה כזאת בכלל. הווה אמינה כזאת שכשהגוף נסיים לדרכו, חס וחלילה, הכל נגמר. כן, ויכול להיות שזה גם קשור לזה, שאולי האומה כבר איבדה את עוצמתה, כן, זה כבר מדובר על סוף בית שני, יותר לקראת החורבן. יכול להיות שבתקופות האלה באמת, אז פחות אפשר לראות דרך זה שהאומה מתעצמת, איך הדבר הזה ממשיך באופן ישיר לכל יחיד. אז בעצם, לפי כל מה שהסברנו פה, מאוד ברור, למה מסילת ישרים אומר לנו בהתחלה, שמה שצריך לעמוד לנגד עינינו בעבודת השם שלנו, זה העולם הבא, העונג שיגיע לאדם בעולם שאחר כך. אבל לפי זה בעצם יוצא שאין לנו איך להיבנות מהטוב, מהשכר, שמתואר בפרשת בחוקותיים. נכון? זה מדבר על הטוב של האומה, על הטוב שמגיע בעולם הזה. ולכאורה, מבחינת המצב שלנו היום, אין לנו איך לחבר את זה בכלל לשכר שמגיע לעתיד לבוא בעולם הבא. אז האמת היא שהמסילת ישרים עצמו, שבחובת אדם בעולמו בהתחלה אומר לנו שהעולם הבא צריך להיות העיקר בעבודות השם, לשם אדם צריך לכוון, אומר לנו בהמשך שיש מדרגה יותר גבוהה. המדרגה הזאת נקראת מדרגת החסיד. ושם קורה מהפך. קורה מהפך. כן, המדרגה, השלב הראשון, כל העמידות הראשונות במסילת ישרים, זה לבנות את מדרגת הצדיק. הצדיק זה אחד שהוא לא חוטא, הוא מקיים את כל השולחן ערוך, אין לו נפילות, הוא מנצח את כל האויבים שלו, זה שלב אחד. אבל יש שלב יותר גבוה. ושמה, מה שמניע את החסיד זה משהו אחר לגמרי. אומר הרמח"ל בפרק י"ט, ראוי לכל חסיד שיכוון במעשיו למה? לא לטובה הרוחנית שלו, לא לשכר שלו, אלא לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. ותראה שזהו רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם. כן? מה הפחד הזה? עבודת השם כולה? כן, מה שמניע את האדם לקיים מצוות ולהתמודד ולנצח ולדבוק בהשם, זה טובתו של הדור. זה נכון? שהדור בכללותו לא יכול להיות שם. הדור לא נמצא שם. אמרנו, הייתה איזושהי ירידה, הייתה איזשהו קלקול, אבל יכולים להיות יחידים כאלה. והיחידים האלה שזוכים לדבר הזה, כל העבודת השם שלהם בנויה אחרת לגמרי. כל מה שהם עושים, מה שמטריד אותם, אם זה הם הולכים לישון, אם זה הם קמים בבוקר, וזה מה שמניע את כל עבודת השם שלהם, זה טובתה של האומה. אתם רואים, יש פה משל מאוד חשוב, שאומר שהדבר הזה הוא כמו, הנה, כמו שאמרו חז"ל, בלולה ומיניו. יבואו אלה וחפו אלה, כן, בארבעת המינים, אנחנו יודעים שיש את המינים שהם כאילו אלה עם המידות הטובות, עם המעשים הטובים, עם התורה, ויש מינים אחרים. כי ככה בעצם בנוי עם ישראל. בעם ישראל לא כולם יכולים להיות חסידים. עם ישראל, יש הרבה מדרגות של אנשים. יש הרבה סוגי אנשים. ובאורות, הרב מדבר על זה, באורות התחייה בהתחלה, שהצדיק התפקיד שלו, זאת אומרת, העם צריך להיות בו אנשים שמתעסקים בחומר, אנשים שעסוקים בביטחון, עסוקים בכלכלה, עסוקים באדמה. וכל האנשים האלה, איך הם יכולים להתמסר לזה, אם עם ישראל צריך להיות עם השם, עם הקודש, איך זה יכול להיות? הוא אומר, הדבר הזה מתאפשר רק על ידי זה, שיש יחידים שהם מסורים בצורה טוטלית אל הקודש. הם עסוקים רק בדבר הזה. ועל ידי אותם יחידים, הכלל בכלל אותו יכול להתמסר. זה החסיד, החסיד במסילת ישרים, זה אחד שכל העבודת השם שלו, זה רק בשביל שלעם ישראל יהיה את החיבור האדיר הזה לקודש. יהיה לעם ישראל את החיבור האדיר הזה לנצח ולרוחניות. והדבר הזה מתאפשר רק בזכות אותו חסיד, שמתמסר לדבר הזה, ואתם מבינים שהוא בעצם משלם על זה מחירים, נכון? אנחנו היינו יכולים לחשוב שמי זה החסיד הזה, שהצדיק הזה זה אחד שהוא מסתגר לו במגדל השן, כן, הוא נמצא שם למעלה, הוא עולה איזה מדרגות עליונות כאלה, והוא אלה שלמטה הוא יכול אולי לשכוח אותם קצת, אולי הוא לפעמים לא סופר אותם. אבל רואים שזה בדיוק הפוך, הם הדבר שהכי מעניין אותו, כל עבודת השם שלו מכוונת כדי להרים אותם, ויש לזה מחירים. יש לזה מחירים, הוא הרי מקריב מהמדרגה הרוחנית שלו בשביל זה. אני חושב שהדוגמה הכי טובה לזה, זה משה רבנו. שמשה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא רצה לחלות את עם ישראל, אז הוא אמר לו, שאם הוא לא מוכל, שבשביל המחילה לישראל, בשביל להגן על הדור, בשביל להגן על העם הזה, הוא אומר לו, מצידי מכן הנה מספרך אשר כתבת. זאת אומרת, הוא היה מוכן לוותר על העולם הבא שלו. היה מוכן לוותר על כל המדרגה הרוחנית שלו, בשביל טובתו של הדור. כן? אלה הם הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה. שמוסרים עצם על צונו, ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים. כן, אתם רואים? הקדוש ברוך הוא חפץ בזה, שיהיו אנשים כאלה שמסורים רק ללמד זכות על עם ישראל, ולהשתדל עליהם ולסנגר עליהם. אז בעצם בזכות אותם יחידים, בזכות אותם חסידים, יש לנו שייכות למדרגה, לשכר הזה, שמתואר בפרשת בחוקותיי. דוגמה אחת, כדי לתאר את התפקיד של אותו חסיד, אז אני גם חושב שהסיפור הזה לא במקרה קורה באותה תקופה. מיד בתקופה של סוף בית שני, אחרי שהצדוקים קלקלו, ובעצם לאט לאט, האומה בכללותה איבדה את המדרגה הזאת, אז יש לנו סיפור מפורסם מאוד, על אחד כזה, אחד שמסר את נפשו, מסר את נפשו בשביל עם ישראל, עם ישראל עמד לנגד עיניו, המצב הרוחני, מצבו של עם ישראל, ובשביל זה הוא עמד בניסיון הכי קשה שאדם יכול לעמוד בו. כך הרב מסביר על הסיפור עם רבי עקיבא, שהמשיך ללמד תורה, והרי אנחנו יודעים שזה נכון, אנחנו יודעים שכל התורה שבעל פה בעצם המשיכה, דרך תלמידי רבי עקיבא. זאת אומרת, אם רבי עקיבא לא היה מוסר את נפשו על הדבר הזה, כן, אם רבי עקיבא לא היה עושה את זה, אז חס ושלום הייתה משתקח התורה מישראל. והמסירות נפש הזאת פעלה את פעולתה, ורבי עקיבא היה מוכן לשלם את המחיר הכי גבוה שאפשר לשלם בעולם הזה. הרב מסביר, הסיפור הזה שסרקו את... כן, למה הגמרא מתארת את זה? את הדרך, את איך את הסדיסטית הזאת, שהרומאים עינו אותו עד שהוא הוציא את נשמתו. אז הרב אומר שכל זה כדי שנבין איזה מחירים אותם חסידים מוכנים לסבול בשביל תורתה של האומה. המעמד הנפשי, היורד ונוקב עד התאום, המרירות, הצער והמחוב, הוא המצב שהגוף והנפש מחוברים, ומקרים רעים ואכזרים עסוקים לנוטלם זה מזה על ידי אמצעים של איסורי גוף ונפש. כן? זה התיאור של הדבר הכי נורא שיכול להיות בעולם הזה, האופן שבו רבי עקיבא איבד את חייו. עכשיו תשימו לב מעניין, אחרי שרבי עקיבא החזיר את נשמתו, אז כתוב שם בגמרא, אשריך שנשמתך יצא באחד, ושאתה מזומן לך העולם הבא. זאת אומרת, העולם הבא מוזכר רק בסוף. אבל בהתחלה מוזכר האופן שבו הוא בחר למסור את נפשו, שהוא בחר למסור את נפשו דווקא באופן כזה שהוא מסור לכלל ישראל. אומר הרב, אם לא ימצאו אנשים אמיצי לב כוח לעמוד לפני כל צר ואויב שבא להשכיח שם השם, כן, אם לא ימצאו אנשים כאלה, יחידים כאלה, גם בנותנם כפרו את כל נפשם וכל סבל צרה ומחאוב שאפשר לצייר בדמיון היותר אכזרי, אז הלא כבר היה אפשר לרעים ושכלים שבבני אדם להתגבר ולהשכיח את אור האמת מן העולם, כן? תחשבו, אנחנו, זה נראה לנו מובן מאליו, הטוב הבסיסי שיש בחיים. אבל הרב אומר פה שלא עלינו חס וחלילה יש כל כך הרבה רע שהיה יכול לקרות. עם ישראל והעולם כולו היה יכול להתמודד עם כאלה צרות שהוא בכלל לא מודע אליהם. למה הוא לא מודע אליהם? כי יש את שומרי החומה העליונה האלה, יש את אותם צדיקים עליונים, אנשים כמו רבי עקיבא, שמסרו את נפשם בשביל הטוב הלאומי, בשביל הטוב הכללי הזה, ועמדו בניסיון הכי גדול שיכול להיות. ובזכות אותם צדיקים, אז כמו שאמרנו, יש לנו איזושהי שייכות, איזשהו קשר לאותה מדרגה עליונה, לאותה צדקות של טובת כלל האומה. טוב, אז בעצם המצב הזה שאנחנו נמצאים בו היום, יש בעצם יחידים שהם יכולים להתמלא מהמדרגה הזאת של השכר של פרשת בחוקותיי. אבל כמו שנראה פה בהמשך, המצב הזה לא יימשך לעד. לא לנצח עם ישראל יעסוק בכללותו בשכר הרחוק הזה של העולם הבא, והוא יחידים שמסורים לטובת האומה פה בהווה. זה רק מצב ביניים. אותם יחידים שמוסרים את נפשם, הם לאט לאט מביאים את העם כולו לאותה מדרגה, לאותו טוב עליון. ובעצם אנחנו יכולים לראות כבר בדורות שלנו, שהמדרגה הזאת מתחילה לחזור, שאנחנו מתחילים להגיע לשם. כן, בדור שלנו, אני לא יודע אם הייתה תופעה כזאת בכל תולדות ישראל, כל כך רבים, רבים שמוסרים את נפשם למען טובת האומה, בגילאים, בגיל צעיר כל כך, השכבת גיל הזאת של סוף תיכון, של השנים הראשונות של הישיבה, השכבת גיל הזאת שילמה כאלה מחירים עצומים. והמחירים האלה, זה לא סוד, אנשים יודעים את זה, אנשים רואים מה אנשים מקריבים, והמוטיבציה להתגייס ללחימה, להצטרף למסירות נפש על כלל ישראל, רק עולה. אנחנו ממש בימים האלה רואים במו עינינו, איך המדרגה העילאית הזאת הולכת וחוזרת. איך עם ישראל הולך וחוזר להיות תמונה על ידי הטוב הזה של האומה פה, בלי שום קשר לשאלה מה יקרה לי. השאלה הזאת חוזרת ונבלעת, שתי השאלות שדיברנו עליהן, השאלה מה יקרה לי באופן אישי, ושאלת העולם הבא, חוזרות ונבלעות בתוך השאלה האחת האדירה, והיא שאלת הטוב של האומה בכללותה. הרב מדגיש את המדרגה הזאת שמתגלה בשדה הקרב, דרך הגמרא שאומרת שאצל מלכות בית דוד, החיילים של דוד המלך, היה להם מנהג מאוד מיוחד. לפני שהיו יוצאים לשדה הקרב, היו נותנים גט לאישה שלהם. עכשיו, מה זה הגט הזה שהם היו נותנים לאישה? אז יש שני הסברים. יש הסבר אחד שאומר שזה היה גט על תנאי. זאת אומרת, שאם הוא ימות, אז אשתו תתגרש ממנו. אבל יש גם הסבר אחר. יש הסבר שאומר שזה היה ממש גט. זאת אומרת, אדם היה מגרש את אשתו לפני שהוא הלך לשדה הקרב. איך יכול להיות? למה היה קורה דבר כזה? מה פתאום שאדם יגרש את אשתו מיד לפני שהוא הולך לשדה הקרב? אז הרב אומר שפה מתברר ההבדל היסודי בין היחיד בעם ישראל ליחיד בכל אומה אחרת. האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, ואינן מצוירות כאין אגודת שותפים. תהיה אהבת האומה בכללה רק אז מבוססת, כשהיא תמיד חוזרת אל הפרטים. כן, אצל כל עם ולשון, כל הערך של הלחימה בשדה הקרב, זה כי בסופו של דבר, הטוב הזה חוזר אליי. בסופו של דבר שווה לי למסור את הנפש על האומה, כי אני אקבל את זה בחזרה. הוא אומר, כל מה שמהתחלה הניע אותם להתאגד ולהיות עמים, משותפים, הוא אומר, זה דומה לבעלי חיים. בעלי חיים, אתה רואה תופעה כזאת, שהם מתאגדים ביחד בתור להקות. נכון, למה הם עושים את זה? בתור להקות יש להם יכולת, יש להם כוח הרבה יותר גבוה מאשר כל אחד באופן פרטי. כשכל אחד מהם עומד לבד, כן? אז יש לו יכולת הרבה יותר קטנה לצוד, להגן על עצמו, לשרוד, וכשמתקבצים ביחד, יש להם יכולת הרבה יותר גבוהה. לכן, הם מתקבצים, כדי שכל אחד ירוויח יותר. ממילא, בשדה הקרב, כל אחד מוכן למסור את נפשו, בתנאי שהדבר הזה חוזר אליו. היום אפשר קצת לראות את הדבר הזה באירופה, שרואים שהם איבדו את המוטיבציה להגן על עצמם. נכון, יש שם את כל הבעיה הזאת של הפליטים,
חודרים לשם ולאט לאט בולעים ומעלים ומעלימים את התרבויות האלה ואת העמים האלה, וההתפוררות הזאת אין להם, עכשיו למה הם לא נלחמים בזה? כי אנשים לא מוכנים להתמסר לזה, אנשים לא מוכנים להתמסר לזה, אנשים נמצאים בעמדה כזאת שאומרים לעצמם, אם צריך ללחם אני אלך למקום אחר, מה אני צריך את זה? אני פה כי שווה לי באופן אישי, כי בסוף הלאומיות הזאת חוזרת אליי. נראה לי היה איזשהו סקר באיטליה, שאנשים באמת אמרו את זה, שרוב האנשים אמרו, אפילו אם תהיה מלחמה קיומית לאיטליה, אני לוקח את המזוודות ואף מפה. אני לא מוכן ללכת למלחמה שלא שווה לי באופן אישי ללכת אליה. ולכן הרב אומר ששמה, זה היה הפוך, לא רק שבן אדם, בן אדם היה זוכר את המשפחה שלו כשהוא הלך לשדה הקרב, הוא אומר, המשפחות היו באות איתם. כן, שהם כל הזמן יראו, הם היו בונים את זה ככה שכל הזמן אדם יראה את המשפחה שלו, שיזכור טוב טוב שכדאי לו לנצח, שיש לו לאן לחזור. אבל בעם ישראל זה בדיוק ההפך. בעם ישראל אדם היה צריך לשכוח מהמשפחה שלו. והרמב״ם, יש ברמב״ם, תראו את זה, הוא מתבטא שם בצורה מאוד חריפה. הוא אומר, בן אדם צריך ממש להתייאש מהחיים האישיים שלו כשהוא הולך לשדה הקרב. כשאדם הולך לשדה הקרב, הוא צריך ממש להתייאש מחייו האישיים. ולמה? כי בדיוק מה שאמרנו קודם, זה שרגע בתיהרה, כן? זה נר בצהריים. עכשיו, הגורל של האומה עומד על הכף. הגורל של האומה עומד על הפרק. אז מה שייך בכלל לחשוב, מה שייך בכלל להתעסק בגורל האישי שלי? הגורל האישי שלי הוא בטל ומבוטל מול השאלה באמת גדולה שעומדת עכשיו על הפרק. שאלת טובתה והצלחתה של האומה. לא כאלה חלק יעקב, שתכלית מציאות האומה מצד צורתה, מצד נשמתה ואורח חייה, בשביל קדושתה ורוח השם השפוך עליה, זהו האוצר היותר יקר מכל חמדה. זהו החפץ העליון של כל יחיד באומה ושל כל הכלל כולו. זהו הנותן עוז והתרה להוויית המשפחה עצמה בצביונה המקודש הישראלי. אתם מבינים, גם במובן מסוים, כל המתח הזה שקיים בין מה שנקרא בפוליטיקה ימין ושמאל, זה מתח בעצם בין הערך של הפרט לבין הערך של האומה. ולפי מה שהרב מתאר כאן, זה שייך רק לשלב מסוים בהתפתחות של עם ישראל. יש שלב כזה שהפרט נתפס כדבר נפרד מהאומה. ואז יש באמת שאלה, איזה ערך יותר גבוה? הערך שלי באופן אישי או הערך של העם? אבל המצבים הגבוהים האלה, המצבים האלה שמתחילים להופיע בדורות שלנו, שאנחנו ממש יכולים לראות איך מגיעות נשמות חדשות ששייכות למדרגה הזאת, לאט לאט המרחק בין שני הנושאים האלה הולך ונעלם. מתברר לגמרי איך הדבר הזה הוא דבר אחד, איך הפרט והכלל, איך כל יחיד מישראל והגורל הלאומי, זה נושא אחד, זה עניין אחד, זאת שאלה אחת. עכשיו יש פה עוד איזושהי נקודה חשובה, אחרי מה שאמרנו עכשיו, על מי שהולך לקרבות האלה של דוד המלך, זה קצת נראה כאילו אדם מוחק את עצמו. כאילו הפרט, כאילו האדם היחידי, הוא נבלע, הוא הולך להיות בשר תותחים בשביל ההצלחה של האומה, והוא מוחק את עצמו, הוא מבטל את הפרטיות שלו. אז אני חושב שסיפור שמאוד מדגיש כמה הדבר הזה לא ככה. כמה הפרטיות שלך רק מתעצמת מזה, זה הסיפור על המסירות נפש הגדולה ביותר של עקדת יצחק, ששם הרב מתייחס בדיוק לסוגיה הזאת. אומר הרב ככה, הפלא הנצחי של ניסיון העקדה, והשפעתו על העולם בכלל, ומפני שערת החיים באה שמה בכל מילואה. אתם רואים, אומר, מה הפלא הגדול בעקדה? הפלא הגדול בעקדה, זה לא שאברהם היה מוכן להקריב את הבן שלו. אתם יודעים שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, היו אז הרבה עובדי עבודה זרה גם שהיו מוכנים לעשות את הדבר הזה. נכון? ההבדל הוא שפה הערת החיים באה בכל מילואה. זאת אומרת, והרב מדגיש את זה שם בפסוקים, שאברהם, זה היה הרגע שאברהם הכי אהב את הבן שלו. האהבה שלו לבנו התעצמה למדרגות הגבוהות ביותר, דווקא כשהוא נדרש לדבר הזה של העקדה. לא היה אצל האב שום רגש טבעי של מיית אב שנכחד, לא היה פה שום דבר שנכחד. הוא לא היה צריך לדחוק, לא היה צריך להשתיק, לא היה צריך להתעלם משום רגש. להפך, הכל היה פורח והכל חי. אבל בידיעה הברורה שכל החי וכל המתעלה, הכל נכון הוא ומוכרח הוא להיבטל ולהיקשר קשר עליון ברצונו ודברו, של אל עליון קונה שמיים וארץ. אתם מבינים? כל הרגשות שלו לבן שלו רק התעצמו בזכות זה. כי האהבה שלו לבן שלו, ברגע הזה מתברר כמה היא רק ענף, כמה היא רק פרי, כמה היא רק חלק מהאהבה הגדולה לצור העולמים. ובזה הרחמים בעצמם קנו להם את המקום היותר. הנה, אתם רואים, הרחמים האלה עכשיו מתברר שהם רחמים יותר גדולים. הם רחמים יותר עליונים. זה שאדם מוכן למסור את נפשו בשביל טוב גדול יותר, זה רק מעצים את הערך של הפרטיות ושל הנפש שלו. את מקום המציאות העליונה, ברצונו של מקום ששום דבר משם לא ייכחד ולא יעדר, לא נמחק, לא מושתק, לא מתעלם משום צד בנפש שלו ובאישיות שלו. כל הפרטיות, כל היופי שבפרטיות, כל הערך שבפרט של כל אחד ואחד רק מתעצם מכוח הדבר הזה, שנזכה לראות ולהתמלא מהסחר הגדול שאנחנו פוגשים בפרשה הזאת שלנו, והתהלכתי בתוככם. שבת שלום לכולם.